אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אהלן, שלום לכולם. היום אנחנו נעסוק פחות בחיים אמיתיים ויותר במציאות מדומה או מציאות רבודה, ואולי בעצם באיזה סוג חדש של מציאות שנקרא מטאברס. תכף נבין גם מה זה אומר בדיוק. למען האמת, מספרים לנו שבקרוב אנשים יפסיקו להיפגש בחיים האמיתיים, יפסיקו לטוס לחופשות, ואפילו יפסיקו לעשות סקס. כי כל זה יקרה במטאברס. אנשים יסתובבו ברחוב עם משקפיים מיוחדים, וישבו על השפה בסלון עם משקפי תלת מימד, ישקעו בתוך איזה עולם דמיוני שנראה כמו משחק מחשב, או יקבלו מידע עדכני על כל אדם, עסק וחפץ שהם נחשפים אליו. וזה נשמע ברגע הראשון נורא מנוכר, זה נשמע כמו איזה סצנה מסרט מדע בדיוני אפל ומרושע, אבל למעשה העתיד הזה כבר כאן, בהווה, פחות או יותר, או לפחות מתחיל להתהוות. כשחושבים על זה, אנחנו מבלים חלק ניכר מהיום שלנו בעולם וירטואלי, דמיוני, העברנו המון פונקציות מהחיים האמיתיים למרחב הווירטואלי, אנחנו הרבה פחות יוצאים החוצה, הרבה פחות באים במגע ישיר עם אנשים, יש לנו אבטרים שמייצגים אותנו בתקשורת בין אישית, והרבה פעמים כל כך כיף לנו בעולם הווירטואלי שאנחנו מבטרים על העולם האמיתי. אבל אם אנחנו נשים רגע בצד כל השאלות הקיומיות, פילוסופיות שהחזון הזה מעלה, אין ספק שסט הטכנולוגיות המרכיבות את המטאברס פותחות לנו צוהר לעולם חדש ודי מדהים, כאילו עולם נטול גבולות, שאפשר להגשים בו חלומות ולהפוך את הדמיון למוחשי, וגם להשיג הרבה מאוד מטרות פרקטיות. וזה שזה מרגיש לפעמים כמו חזון אפוקליפטי, שבו האדם הופך למכונה, אז האמת היא שגם בתקופה של סבא וסבתא שלנו, היו מאוד מזועזעים מזה שאנשים רואים טלוויזיה. ובדור שלפניהם היו שחשבו שספרים מכניסים לנו רעיונות מסוכנים לראש. אז זה די טבעי כשבאה טכנולוגיה חדשה, שהיא נתקלת גם במידה מסוימת של חשדנות. אז היום אנחנו התכנסנו כדי ללמוד מה זה בדיוק מטאברס, מה עושים שם, איך זה יכול לשרת אותנו, וגם קצת ממה חשוב שניזהר. אנחנו שמחים לארח הערב כמה מחלוצי התעשייה בישראל, אנשים שמקדישים את חייהם לעולם הווירטואלי, ועוזרים לבנות עבורנו את העתיד הזה שדיברנו עליו. אז בואו נגיד, ערב טוב, האמת שאני בניו יורק, זה לא כך ערב טוב, זה עוצר יותר צהריים טובים, אבל בטח רוב המאזינים שלנו, לפחות
בשבור... הצלחת לראות עליהם, שאולי. כן. נשמע כאילו אתה בארץ לגמרי.
נשמע קרוב. אני מניח שרוב המאזינים נמצאים בישראל, אז בואו נגיד ערב טוב לשלושת האורחים שלנו, לניר דאובה, שי סגל וענת שפרלינג. אהלן לכולכם.
שלום, שלום.
שלום, שלום.
ערב טוב.
אחלה, כולם כאן. אז בואו רגע, לפני שנתחיל לשאול שאלות ספציפיות, בואו רגע נגדיר, נבין על מה אנחנו מדברים. מה זה בעצם מטאברס?
שאלת השאלות. שי, את רוצה...
אני שי בת. אני חושבת שיש הרבה פרשנויות למילה הזאת, ובאופן אישי לי יש איזו התנגדות פנימית כלפי המילה הזאת, אבל... אנחנו נגיע לזה, אבל אני חושבת שיש איזושהי הסכמה שזה מדובר פחות או יותר ביקום וירטואלי שאנחנו נחווה בפנית בעזרת משקפיים של מציאות מורחבת, קצת כמו לחוות את האינטרנט בגוף שלנו, או לחוות ללא הפסקה את העולם הפיזי שסביבנו בתיווך של משקפיים.
כן.
זאת התשובה הקצרה.
אוקיי, אתם ניר, ענת, מזדהים, רוצים להוסיף?
אני יכולה לומר שעבורי, אני מזדהה, כן? אני יכולה לומר שעבורי, יש לי איזושהי תקווה שזה לא יהיה שכפול של המציאות, כי אין בזה צורך, היא כבר קיימת, אלא יברא משהו מאפס שקצת יערבב את הכללים שחוסמים אותנו בעולם האמיתי שאנחנו חיים בו.
אז בעצם זה לא שכפול של המציאות, לא משהו שמדמה את המציאות, מבחינתך, אלא איזשהו עולם אלטרנטיבי שאולי דווקא משחרר אותנו מהכבלים של המציאות ומאפשר לנו לחוות איזשהו יקום שלא מוגבל על ידי אותן המגבלות.
זה ה-wishful thinking שלי כשאני חושבת על המטאברס ומה הפוטנציאל שלו, כן.
אז בואו רגע נציג אתכם גם לא רק בשמכם, אלא גם תספרו קצת מה אתם עושים ואיך אתם מתחברים לנושא הזה שנקרא מטאברס. ניר, אולי נתחיל איתך, תספר קצת על... אולי גם על החברה הנוכחית שלך, וגם על הרקע הקודם שלך בתחום הזה.
בכיף, אז באמת, להתחבר להגדרות ששמענו פה, ואני חושב שזה קצת גם מגדיר את התחום, שהוא מאוד מאוד חדש מצד אחד, ויש המון buzzwords, אבל לכל אחד יש את הפרשנות ואת התפיסה שלו של העולם הזה. אני בעוונותיי כבר בעולם הזה קצת יותר מ-10 שנים, היה לי איזשהו סטארט-אפ לפני 10 שנים, שהיה ממש כש-Augmented Reality היה ממש ממש בחיתולים על מובייל, שבשלב יותר מאוחר הצטרפנו בעצם לחברה קטנה, שאני מניח שכולם מכירים, שקוראים להם סנאפ, בזמנו קוראו לה סנאפצ'אט, שבאמת מאוד אהבה את הפתרון שהיה לנו, ובחמש שנים האחרונות בסנאפצ'אט, בעצם מה שעבדתי עליו, זה היה כמה דורות של משקפיים חכמות, משקפי Augmented Reality, לא משקפי VR, בתוך סנאפ, ולפני כמה חודשים יצאתי לדרך חדשה, כתוצאה מהרבה לקחים של ה-10 שנים האחרונות. האמת שקצת להתחבר למה שאמרו קודם, בשבילי ברמה האישית, המטאברס, ואני מאוד פעם, יש המון אנשים עם המון פרשניות והמון תפיסות, יאמר לזכותה של חברת מטא, שאני חושב שהיא אחת המובילות של לדחוף את המושג הזה, עוד פעם, לכיוונים שלהם, אבל בשבילי דווקא להתחבר לשאול של איך התחלת את השיחה, יש במטאברס הרבה פוטנציאל הרסני, אבל גם המון פוטנציאל מאוד חיובי, ואני רואה את זה כמשהו שיותר, אני מקווה, ישפר את העולם ויחזיר אותנו באיזשהו מקום לעולם משודרג, אבל חזרה קצת למציאות.
כן, אנחנו כיזמים תמיד מנסים לראות את הצד החיובי, ואיך אפשר כן לעשות מזה משהו טוב, ולא לא להיבהל מזה שיש לטכנולוגיה שימושים רעים. ענת, ספרי לנו קצת על עצמך ועל החברה שלך.
בשמחה, אז אני מתחברת למה שניר אמר. כשאנחנו התחלנו, אנחנו חברה של משחקי וידאו, שממוקדת היום ברובלוקס, אבל כשהתחלנו ב-2016, אנחנו הלכנו ישר לתוך ה-UGC פלטפורם, ה-User Generated Content פלטפורם, שהיום כבר הם חלק מהמטאברס. אנחנו סטודיו שאומנם המשרדים שלו הם בישראל, אבל יש לנו צוות בכל העולם, בעיקר באירופה, מעל 50% נשים, ואנחנו בעצם מפתחות משחקים שפונות לילדות וילדים באופן שוויוני, ומאפשרים להם לבחור להיות מה שהם רוצים להיות, לא מה שאנחנו חושבים שהם צריכים להיות, בעולם הווירטואלי. אז התחלנו במיינקראפט, והיום בשלוש שנים האחרונות אנחנו ממוקדות ברובלוקס, שזו הפלטפורמה אחת המובילות במרוץ למטאברס, והיא התחילה כפלטפורמה שממוקדת ילדים, יש לה מעל 200 מיליון יוזרים בחודש, מארצות הברית ואירופה בעיקר, אבל היא מתרחבת עכשיו גם לאסיה, והיא מאפשרת חוויה שהיא לא לינארית של משחק ו-hanging out with my friends בזמן שאני משחקת שם. אז שם אנחנו ממוקדות, יש לנו כמה משחקים שהוצאנו, שהגיעו ללמעלה מ-50% מהילדים בארצות הברית, וזה מה שאנחנו עושות.
מדהים. שי, אחרונה חביבה, ספרי לנו קצת על את Head of XR, אולי גם תסביר לנו קצת מה זה XR ומה זה להיות Head of XR בחברת Resite, ומרצה בתואר השני לגיימינג במכללת שנקר. אז גיימינג אנחנו יודעים מה זה, ואת מכללת שנקר כולנו מכירים, אבל אולי ספרי לנו קודם בעצם מה זה אומר, את עוסקת בתחום שאת קוראת לו Creative Technology, מה זה אומר ובמה זה שונה את יודעת, גם מנהלי מוצר ומעצבים גרפיים אולי מרגישים שהם עוסקים בתחום קריאיטיבי שקשור לטכנולוגיה, אבל בכל זאת יש כאן איזשהו תחום חדש שמתהווה, אז תכירי לנו אותו קצת.
קודם כל, אני עובדת ראשונה ב-Resite, אנחנו סטארט-אפ טכנולוגי שמאפשר ליוצרים ולמתכנתים ליצור חוויות AR שעוד ילוו אותנו בעתיד, הלא רחוק. אנחנו בעצם סוג של חברת סופרגלו, הייתי אומרת. אנחנו יודעים לקחת תוכן ויזואלי ולהדביק אותו לסביבה פיזית כך שהוא יישאר שם ויהיה ממש באינטראקציה עם העולם האמיתי. וזה פחות או יותר אומר שכל אדם שירכיב משקפי AR או יחזיק באיזשהו דיווייס, לא משנה טלפון כרגע, יראה את אותו התוכן באותו זמן עם אנשים אחרים בסינכרון. והרעיון המרכזי שלנו זה שהתוכן הזה לא יהיה רגעי וחולף כמו שאנחנו מכירים היום. אנחנו מכירים חוויות כאלה של QR code, אנחנו סורקים, אנחנו רואים איזושהי דמות דיגיטלית מרחפת, אז אנחנו לא פונים לשם, אלא למשהו שהוא יותר טבעי וקשור לסביבה ומתקשר עם הסביבה. סתם לדוגמה, אם אני אקח איזשהו, לא יודעת, פרח כלשהו וירטואלי ואני אשקה אותו לאורך זמן ואחזור אליו מדי יום, אז יכול להיות שהוא יסתלסל סביב הרעיתים בבית שלי. ואם החדר שלי ישתנה, אז הוא ישתנה יחד איתם.
אז מדברת איזשהו עולם קבוע, זאת אומרת, אמנם הוא דמיוני או וירטואלי, אבל בעצם הוא ממשיך להתקיים גם כשאנחנו לא מבקרים בו בפועל, זה איזשהו יקום חלופי שאנחנו יכולים תמיד לחזור אליו.
זה, כן, הוא מתווסף, זה איזושהי תוספת למציאות הקיימת, שהיא נמצאת בתקשורת עם המציאות. אני לא, הכוונה היא לא לנתק את האנשים מהמציאות, אלא להוסיף עוד איזושהי שכבה. ודיברת קודם על, על התפקיד הזה של ה-Creative Technologist, זה בעצם קצת לקחת את האדם המעצב, שזה כמובן לא מדבר רק על ויז'ואלס, אלא לכל שלב שאנחנו עוברים בין נקודה א' לב', והאדם הטכנולוג, שהוא לא רק מתכנת, אלא אדם שיש לו זיקה לטכנולוגיה, ולחבר אותם יחד, והדבר הזה יוצר את ה-XR Creator, או ה-Creative Technologist, שזה אדם שיש לו ידע טכני וידע יצירתי, לפעמים אחד, כאילו אחד מהם יותר חזק, לרוב זה יהיה ככה, יש מעט אנשים שכזה, שאלוהים נגע בהם, אבל המטרה היא בעצם להבין באופן הדוק את הקשר בין הדברים, ולחשוב על רעיונות שהם גם מגניבים וגם מטיבים עם העולם, ולהביא אותם לידי מימוש. אז, אז סט הכלים הוא כזה מאוד רחב, צריך להבין סביבות תלת-ממדיות, צריך להבין UX, צריך להבין תכנות, אינטראקציות, פרוטוטייפים וכו' וכו'. וזהו.
כן, נשמע מדהים. יש, אולי, הזכרת את המונחים האלה, AR, Augmented Reality, והזכרנו גם את מציאות מדומה, Virtual Reality. אתה יכול לעזור לנו קצת לעשות סדר במה בעצם ההבדל בין השניים? הם חלק, שניהם כאילו חלק מהדבר הזה שנקרא Metaverse, אבל זה בעצם שני סוגים מאוד שונים של חוויות, נכון?
לגמרי, כן, אני אנסה. תראו, אני חושב שדרך סופר פשטנית להסתכל על זה, זה בדיוק אפרופו מה ששתי אמרה, ההסתכלות על augmented reality, כשמה כן, it's to augment reality. מה זאת אומרת? זה להסיף מעל המציאות שכבות. השכבה יכולה להיות בדיוק אותו צמח ששי דיברה עליו, יכולה להיות חצים ברחוב שאומרים לכם לאן להגיע כשאתם הולכים ברגל ולא בא לכם להסתכל בטלפון, דרך אם בא לכם להרכיב רעית של איקאה, שבמקום שתסתכלו במנואל, בטודי ירחפו לכם ברגים וירטואליים באוויר ויגידו לכם פה אתם צריכים לחבר את זה. אז זה בגדול AR, זאת אומרת זה רוב הוויו של המשתמש זה המציאות עצמה, ועל גבי המציאות מוסיפים שכבות כאלה ואחרות של מידע, יכול להיות מידע טקסטואלי, יכול להיות 3D, 2D, זאת אומרת המון המון שכבות מידע. זה בגדול לחבר את האינטרנט למציאות. VR לעומת זאת זה עולם חלופי. זה עולם שהוא לחלוטין אתה immersed בתוכו, זאת אומרת הוא מנתק אותך מהעולם סביבך, מהמציאות, הוא מחליף את המציאות באיזשהו מקום, וכמובן ככל שאימפלמנטציה של VR יותר טובה, ככה VR יותר ויותר מנתק אותך מהמציאות האמיתית ומחבר אותך לעולם החלופי. זה ברמת השימושיות נקרא לזה ההבדל.
אז קודם כל תודה שעשית לנו קצת, היית קצת מורה נבוכים לתחום הזה, שנבין יותר ממה הוא מורכב ועל מה אנחנו מדברים. כשאתה נכנסת לתחום הזה של augmented reality, של AR, הוא בעצם עדיין היה בחיתוליו, נכון? זאת אומרת, הוא עוד לא היה...
לגמרי.
מוצר, אני לא יודע אם אפילו המושג הזה היה קיים, AR, או שהיית צריך להסביר מה אתה, וככה לתאר את החזון שלך למרכיביו. איך הגעת לזה בעצם? זאת אומרת, זה תחום שאתה מרגיש שאתה ואחרים חשבתם עליו במקביל, והתחלתם לעסוק בו, ואז לאט לאט הוא התהווה והפך לאיזשהו מושג מוכר, בתחום שיש רקע מחקרי ופיתוחי מאחוריו?
לא, אז עם כל הכבוד אליי וגם לחבריי לסטארט-אפ הראשון, אני לא חושב שהמצאנו את המושג הזה, המושג הזה היה קיים לפנינו, אמנם, כמו שאמרת, הוא היה קיים בעיקר באקדמיה, ודרך אגב, גם בתוך האקדמיה, מבחינה, סתם קצת היסטוריה מעניינת, הוא היה בעיקר ביפן, באוסטריה ובגרמניה, זה היו המרכזי ידע סביב נושא augmented reality, כשאנחנו התחלנו, אבל הוא באמת היה ממש ממש בחיתולים שלו, רוב האנשים, רוב המכרים שלי, רוב האנשים, דרך אגב, הרבה מאוד מהמשקיעים שדיברנו איתם, ואני מדבר על שנת 2011-2012, לא באמת הכירו את זה. זאת אומרת, שמעו את זה, ידעו את זה, אבל לא באמת הכירו את זה לעומק. זה גם היה לפני, נניח, שסנאפצ'אט התחילה להשתמש ב-AR בתוך האפליקציה שלהם, אז זה היה ממש ממש בחיתולים בקטע הזה.
ואיך זה, איך אפשר לגייס כסף למשהו? תספר קצת על החוויה של היום אתה מגייס כסף לסטארט-אפ חדש בתחום הזה, אחרי שכבר התחום הזה הרבה יותר מוכר, ואחרי שיש לך גם את ההצלחה שמכרתם את סימג'ן לסנאפ, ועבדתם בסנאפ כמה שנים ככה בחוד החנית של התעשייה הזו. איך זה מרגיש היום לספר למשקיעים על הפוטנציאל של התחום הזה, לעומת איך שזה הרגיש לפני 10 שנים, כשהתחום הזה היה כל כך צעיר?
אז מהסתם זה מאוד שונה. זאת אומרת, לפני 10 שנים שאנחנו התחלנו, מהר מאוד הבנו שמצד אחד היופי ב-AR שהוא סופר ויזואלי, להראות דמו של AR, הוואו אפקט, ועוד פעם, נדבר איתכם על לפני 10 ויותר שנים, לפני 11 שנה, עשינו את זה, הדמוים הראשונים שלנו היו על, אם אני זוכר נכון, על אייפון 4 או 4S, משהו בסגנון, לבוא למשקיע עם דמו ולהראות לו, וואו, הנה, אני שם לך קופסת קונפלקס, אני חושב שנראית אמיתית על השולחן שלך, ואני מסתובב סביבה, זה בריל טיים, וזה, ואתה ממש יכול, כביכול לגעת, וזה מאוד, מאוד הרשים. אז לצורך העניין, האסטרטגיה שלנו בזמנו, הייתה הוואו אפקט, מחובר עם גם האימפלמנטציה הספציפית, או הכאב הספציפי, שסימג'ין בא לפתור בזמנו. זאת הייתה הדרך, היינו ירוקים לגמרי בתחום היזמות, זאת אומרת, היינו, באנו מעולם הטק, אבל מקורפורט. אז זה בקטע הזה. היום, כמו שאמרת, צד אחד הרבה יותר קל, כי כולם מכירים את זה, כולם יודעים, עוד פעם, הרבה תודות לאפל וגוגל וסנאפ ומטה, שבשנים האחרונות גם שפכות המון כסף לתוך העניין הזה, וגם יוצרות המון באז והמון חינוך, נקרא לזה, בנושא הזה. אבל גם בתוך זה צריך לזכור שהיו אי אלו חברות לאורך ה10 שנים האחרונות שניסו באמת להביא יותר, או להביא את כל סיפור המשקפיים. דרך אגב, עוד פעם, הסטארט-אפ החברה החדשה שלנו יותר מתמקדת דווקא בעולם המשקפיים של ה-AR, או בעולם התוכנה של המשקפיים של ה-AR. אז יש את האתגרים גם מהסוג הזה של, רגע, הרבה ניסו לפניכם ולא הצליחו. אני חושב שהשינוי העיקרי שאנחנו רואים היום, אפרופו גם החברות שמתעסקות עם זה, זה שאם לפני 3 שנים או 4 שנים היית רואה ברוב החברות הגדולות את הצוותים שהובילו את התחום, זה היו צוותי המחקר. זה לא, זה מה שקוראים ריסרצ' בקורפרט אמריקאי, זה לא היו צוותי הפיתוח, זה לא אנשים שתכלס מביאים מוצרים, אלא זה אנשים שחוקרים את העתיד. היום זה כבר ירד לצוותי הפיתוח, וממש בונים מוצרים שעושים את זה, וזה שבאחד ההבדלים התהומיים בין איך משקיעים מתחילים היום לתפוס את התחום הזה, למרות שהיה איזשהו דיפ, אם אתה מסתכל לפני 5 שנים, על אתה יודע, חברות כמו Magic Leap, Google Glass, דברים כאלה, שזה פרויקטים שבסוף לא צלחו בצורה מדהימה.
כן. אז דיברנו, שי, אני חוזר אלייך, דיברנו בעצם, אנחנו נשארים בעולמות ה-Augmented Reality, אומר ניר שבהתחלה הייתה התלהבות מעצם קיומה של הטכנולוגיה, בעצם האפשרות לעשות הדמיה של חפצים ולהלביש אותם על הוויז'ואל של העולם האמיתי, אבל עכשיו שכבר סיימנו להתלהב מעצם ההתכנות של זה, לאן אפשר לקחת את זה? אולי תשתפי קצת מה החזון או מה החלום שלך באופן אישי, לעולמות האלה. איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזו בצורה שבאמת תעשה משהו שהוא בעל ערך?
אוקיי, אז קודם כל אני באה מעולמות של יצירה, וכאילו בחזון שלי או השאיפה שלי זה שאנשים שבונים AR שהוא location based, זה אומר שזה חוויה שהיא מוטמעת בסביבה, באיזשהו מקום ספציפי בעולם, והיא מתקיימת שם. כלומר, היא לא לוקלית, רק נמצאת רק בשולחן שלי ואחרי רגע מתה, אלא היא ממשיכה להתקיים באיזשהו מקום בעולם. אז כמו שענת דיברה קודם, שהחוויות האלה לא ימערו, או שהיוצרים לא ימערו לחכות את המציאות. אני חושבת שלאמנים ולאנשי XR יש כוח מטורף להראות את המדומיין, להוסיף איזשהו מימד פנטסטי, לעולם שקצת כזה איבד מהפנטסטיות שלו. אנחנו כזה היום קצת עיוורים להכל, כי לא יודעת, יש נדלן שמסתיר לנו הכל, נכון? אז כזה, אם אני אתן דוגמה קטנה, אז אני חולמת על זמנים שבהם אני אוכל למשל, או ילדיי יוכלו ללכת בסדרות רוטשילד, האמת שלא, אני אוכל ללכת בסדרות רוטשילד ולראות יצורים קסומים וזוהרים מציצים עליי מהעצים, ואולי אפילו מגיבים לתזוזות של הטלפים, ואז גם גורמים לי להסתכל ולהתעכב על הטלפים, שהיום אף אחד לא מרים את הראש לעברם.
אז כאילו בעצם יש, את מתארת משהו שמזכיר לי את חוויה שאני ועוד הרבה אנשים אחרים די מכורים אליה בשבע שנים האחרונות, של המשחק פוקימון גו, שאני באמת, כשאני הולך ברוטשילד או כאן בברודווי בניו יורק, כל מיני יצורים באמת מתחבים מאחורי הפחים ועל המדרכות ובכניסות לבתים וכל השאר, ואני מקיים אינטראקציה עם היצורים הדמיוניים האלה על רקע המציאות שבה אני חי. אז בעצם אנחנו כבר מכירים חוויות כאלה של אוגמנטד ריאליטי, חלק מהיומיום שלנו.
איזה משחק מדהים, וואו.
שהיום בדיוק נכנסתי לאיזשהו אתר שכזה הוא טרקר של מקרי המוות של פוקימון גו, וראיתי שלפני חמישה ימים נדרסו שני אנשים. אז כן, פוקימון גו זו דוגמה באמת לאפליקציה שהיא כאילו לקחה את זה הכי רחוק, אבל היא עדיין מאוד מוגבלת. היוזרים עצמם, אנשים שמשתמשים במשחק, לא יכולים להוסיף דאטה לעולם, לא יכולים להוסיף שום דבר משלהם. והאובייקטים עצמם תמיד יופיעו באיזשהו מקום מאוד מאוד אבסטרקטי, באיזשהו גוש בניינים, לא יודעת, או לפעמים אחרי אזור שכאילו אסור להיכנס אליו, ואז הם נופלים לאיזשהו תאום. אז הרמת
נעלמה לנו. טוב, האמת שרציתי לשאול בינתיים עד ששי חוזרת,
אני לא
את ענת וניר. חזרתי איתם. כן, שומעים.
עד איפה זה נעצר?
אז דיברנו על הסכנות שקיימות, ועל העובדה שאמרת באיזשהו מקום במשחקים כמו פוקימון גו או באפליקציות כאלה, ההתייחסות היא קצת חד-ממדית, המשתמשים לא באמת מוסיפים מידע לעולם, אלא רק ככה צורכים את זה באיזושהי צורה שטחית. בעצם את אומרת אולי שהיישומים האלה משתמשים בטכנולוגיה, אבל עוד לא מגשימים את החזון ארוך הטווח, או את הפוטנציאל ארוך הטווח של החזון הזה.
נכון. אני יכולה לתת אינסוף דוגמאות, לא יודעת, לשים משקפיים שינטרלו למשל פרסומות ברחוב, ללכת באזורים של בילבורדס כאלה ענקיים עם פרסומות, והמשקפיים בעצם יחליפו את כל הפרסומות בשבילי בתמונות של כלבלבים חמודים. Okay. יש הרבה דברים שאפשר לעשות עם זה, בעולם של הנגישות, שזה עולם שלם בפני עצמו, תחשבו איזה כוח יש למשקפיים שמקבלים אינפורמציה על הסביבה כל הזמן, בזמן אמת, יודעים לנתח אותה, תחשבו כמה זה חזק לאנשים שיש להם קושי בראייה. יש לזה המון המון דברים, המון דברים שאפשר לעשות עם זה. ההתפרויות אינן סופיות.
אז דווקא בנושא הזה, אולי לכל היזמים פה, יש לי שאלה לניר וענת. היום אם יזם רוצה לבנות איזושהי חוויה חדשה, ורוצה לפתוח חברה כדי לעשות את זה, מה התאבון של המשקיעים? ואני מקד את זה, כשבאים לדבר על הגודל שוק, מה ההזדמנות פה, מבחינת קרנות, מה אתם אומרים? מה הגודל שוק באמת?
ניר, אתה רוצה להתחיל?
לא, ענת, לכי, נראה לי שאת הרבה יותר קרובה לזה ממני, אבל לכי אז.
אני לא יכול לדבר בשמם של יזמים אחרים, אני לא מנסה גם. אני חושבת שהדרך הזאת היא מורכבת לכולנו, ואין בה שום קיצורי דרך. אני חושבת אבל שהיום כשהולכים, אני יכולה לדבר על עצמי, לדבר דרך הנקודת מבט שלי ומה שאני חווה. אני חושבת כשדיברתי ב-2016 על זה שה-UGC platforms יהיו game changer, וזה disruptive moment בתוך התעשייה, למה? משום שמדובר כאן על הכוח של הקהילה. אני קצת מתחבר למה ששי אמרה מקודם, בהקשר של טוב, המשתמשים לא יכולים להוסיף דברים כשהם משחקים פוקימון גו. אז הפלטפורמה שבה אני ממוקדת, אני יכולה לדבר עליה, רובלוקס, היא בדיוק זה. זאת אומרת, הפלטפורמה הזאת הפכה להיות משהי בגלל הקהל שהיה בהתחלה שחקניות ושחקנים והפך להיות מפתחות ומפתחים, הם בגילאי 14 עד 19. והמשמעות של זה היא שהם לא למדו באופן מסורתי, והם בנו משהו שהוא manifestation של youth. זאת אומרת, זה איזשהו ביטוי עצמי של העולם כמו שהם חווים אותו, זה מאוד מאוד אותנטי. ומתוך המקום הזה הלכו והצטרפו עוד ועוד ועוד, עד שזה נהיה מסיבי בצורה בלתי רגילה. אז כשדיברתי על זה עם משקיעים ב-2016, כולם כזה הרימו גבה, וכשאני אמרתי, זה הדבר הבא, זה ישנה את התעשייה, מאיך שאנחנו מכירים אותה. דברים שהם רלוונטיים היום בתעשייה המסורתית לא יעבדו, כי הקהילה תדבר אחרת, והכוח יבוא ממנה, כי זה המיליונים. אז היום כשמסתכלים על רובלוקס, למשל, וחושבים עליו בתור מועמד די מוביל במטאברס, אז כשהולכים ומדברים עם משקיעים, אז אני חושבת שזה היום מאוד מובן, בהקשר של מה אני עושה, לאן אני רוצה להגיע, כמה יוזריות ויוזרים אני צופה שיהיו, מה גודל השוק, הוא רק הולך וגדל, והוא הולך וגדל משום שעוד ועוד פלטפורמות מצטרפות, גם אפיק נכנסו עכשיו, פורטנייט הולכת להיות כזאת, היא כבר בתוך שלבים של בטא, יש את מנטיקו, יש הרבה הרבה מאוד פלטפורמות, שמחכות את הפעולה, ואני לא אגיד שזה יותר קל, אבל אני אגיד שזה הרבה יותר נגיש. זאת אומרת, הפעולה היא יותר, בעיניי, היא יותר אפשרית ממה שהיא הייתה לפני כן.
ענת, שאת מתארת, את קודם את החזון הזה של עולם שבו אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, נגיד, תכף ספציפית למגדר, שאני מאוד מתאהם זה ברמה הערכית, אבל אני שואל למה זה חייב להיות במטאוור, זאת אומרת, למה אני לא יכול לפתוח חשבון בפייסבוק ולהגדיר את עצמי אולי כבן מגדר אחר, או נטול מגדר, או משהו אחר, זאת אומרת, האם הדברים האלה הם בהכרח מחייבים את הטכנולוגיה הכל כך אימרסיב הזאת, כל כך כוללנית, של מטאוורס, או שזה פשוט איזושהי תפיסה אידיאולוגית שאפשר להביא אותה לביטוי גם בטכנולוגיות פחות מתקדמות?
אתה יכול להגדיר את עצמך כמובן איך שאתה רוצה, באיזה פלטפורמה שאתה רוצה היום, ואף אחד לא יעצור אותך, זה עובדה. אבל אני לא רואה את זה ככה, אני רואה את המטאוורס וספציפית את רובלוקס כהזדמנות יקרת ערך. כשאנחנו מדברים על שוויון בין המינים וסגירה של הפער בין המינים, אז האפשרות שלי גם לעבוד ממקומות מרוחקים בעולם, לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, ולהסתכר למחייתי באופנים שלא יכולתי להסתכר קודם, וגם לייצר את העולמות שלי, זה לא רק לבחור איך אני נראית, זה גם לייצר את העולמות שלי כמו שאני רוצה, בלי שאני צריכה להביא השקעה. אני יכולה עכשיו לקום, יש לי את הכלים מרובלוקס, ואני יכולה לבנות חוויה שבה יכולים לבוא מעל מיליארד ילדים תוך חצי שנה. אני לא צריכה להיות backed by venture, אני לא צריכה כסף מהבית, אני צריכה שיהיה לי מחשב ווי-פיי. יש לי את כל הכלים ברובלוקס, אני יכולה ללכת לייצר את המציאות, להזמין את החברים שלי, ואם הפריפורמנס יהיה טוב, האלגוריתם יקדם אותי, ואני אקבל חשיפה אדירה. אז אתה מוצא שם בעצם, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, חוץ מאשר, זה לא משהו שאנחנו מכירים אותו כמבוגרים, אני מצטערת, אבל אנחנו לא. כי מה שהילדים עשו, הנוער האלה, הם פשוט פרמו את כל דברים שאנחנו נורא התאמצנו לבנות אותם כאן, וברובם כשלו לטעמי, ושמו לנו, יצאו לנו חסמים שהרבה מהאנשים לא יכולים לעבור אותם. ושם אני יכולה פשוט ללכת ולהיות מה שאני רוצה, ולדבר עם מי שאני רוצה באופן שהוא אחד בטוח, לא מאיימים עליי, יש מוניטורינג מאוד משמעותי בתוך הצ'אט, אבל אני יכולה לבטא את עצמי, ואני יכולה לדבר עם, ולשמוע גם באופן מאוד משוחרר, בני אדם אחרים שאין לי שום יכולת לפגוש אותם בחיים האמיתיים, ויכולים להשפיע באופן שהוא דרמטי על החיים שלי. אז מכאן החשיבות הרבה שאני רואה אל הפעולה הזו.
ואת אומרת גם, את מדברת על זה של ההבדל בין מבוגרים לילדים, מעניין אותי איך את מתחברת או מזדהה או יכולה להבין ולייצר חוויה, אם את אומרת שאת בעצם לא קל היד שזה פונה אליו, או איך בכלל כשהתחלת את החברה והתחלת להיכנס לעולמות האלה, מאיזה זווית התחברת לזה אם זה לא משהו שאת חובה בעצמך כמשתמשת?
בתחילה בכלל לא חוויתי את זה כמשתמשת, היום אני משחקת רובלוקס לא מעט ורוב הזמן, אני עדיין לא בפרופיל של המשתמשת, כן? אני אינני נערה בת 12 יותר, אבל אני לא עובדת לפי מה שאני חושבת שהם רוצים, אני הולכת ושואלת אותם, יש לנו, אנחנו עובדים עם הקהילה, יש לנו קהילה של עשרות אלפים של ילדות וילדים, מתבגרות ומתבגרים בדיסקורד, אין דבר שאנחנו עושות בלעדיהם, מ-game mechanic ועד character ועד הוצאה של פיצ'ר חדש, זה מגיע אליהם, יש לנו עשרות של פלייטסטים, עשרות בשנה, ואז הם נכנסים ומשחקים איתנו, קבלות את הפידבק, זה נכנס לתוך תהליך הפיתוח, כי רובלוקס זה לא טריפל איי, אתה בזמן אמת יכול לשנות את המשחק כמו שאתה רוצה, ולעשות לו מיד עדכון, אז זה יכול לקחת לך כמה ימים אחרי שהקשבת לקהילה, ואז אתה מעדכן את זה, ואתה מוציא, ואתה נכנס לשחק, ואתה רואה מה הם כותבים בצ'אט, ואתה שומע מה הם אומרים לך בדיסקורד, ואתה יודע אם הקשבת להם, או אם אמרת להם, וזה ההבדל. ואני חושבת שלנו, כשאנחנו רק הצטרפנו, הייתה לנו עקומת למידה ארוכה, כי באנו עם היוהרה הזאת, שאתה יודע, אנשים שחושבים שהם יודעים, יודעי כל, כי יש להם ניסיון, באים. ואמרנו, טוב, אנחנו נביא א', ב', ג', ד', ונפלנו על הפרצוף. ואז ברגע שהתחלנו לעבוד עם הקהילה ולשאול אותם, לא אמרנו להם מה הם צריכים, שמענו מה הם רוצים. הכל השתנה, פשוט הכל התהפך. והיום זאת התוצאה של זה, זה באמת עשרות אלפים של, של משתמשות ומשתמשים שעובדים איתנו.
כן, מדהים, זה באמת מאפשר קבלת פידבק, ואפילו את אומרת מימון, והיה מודל הזה שצריך לגייס כסף מבחוץ, היא כבר לא מתאימה לעולם הזה.
זה לא הכרחי, כן.
מדהים, מדהים, ובאמת אני חושב שהרבה אנשים, וגם אני, גם אני בעצמי, לא, עוד לא נפל לי הסימון הזה. ואני מניח שזה יקרה בקרוב. ניר, רציתי גם לחזור אליך, איך אתה מתאר את ההזדמנות? כשאתה... מה הגודל פה? מה... איך אתה מתאר את זה להתרגש?
לא, לגמרי. אז קודם כל אני חושב שהעולם שאני מסתכל עליו, לצורך העניין היום, ואנחנו מסתכלת עליו, הם עולמות שונים. הם הרבה בחינות. מבחינה אחת, זאת אומרת, רובלוקס, יש לי כמה ילדים וחלקם באמת בפלטפורמות האלה, ובשבילי כמישהו שגדל לפני כמה שנים, שלא יודע כמה אנשים מכירים את המושג BBS, עם הבולטן בורדס, אז שאני הייתי ילד, היה מין כזה מקום שהיית בדיילת מודם מתקשר אליו, והיית פוגש שם אנשים אחרים מכל העולם, ומדברים על דברים ומשחקים את דברים, זאת אומרת, זה היה איזשהו פלייגראונד שכשאני גדלתי היה קיים. התחום וההזדמנות שאני מסתכל עליהם היום, או שאנחנו מסתכלים עליהם היום, הם טיפ-טיפה שונים במובן שרובלוקס והפלטפורמות האלה עובדות היום בעיקר על גבי פלטפורמות קיימות, ומה אני מתכוון זה על גבי PC, על גבי מובייל, על גבי מכשירים שכאלה, כשבעצם הממשק של המשתמש עם אותו עולם, הוא הממשק 2D שאנחנו רגילים אליו, זאת אומרת, הוא ממשק דרך מסך 2D, סליחה. זאת אומרת, רוב המשתמשים עדיין משתמשים דרך הממשקים האלה. מה שאנחנו מסתכלים עליו היום יותר, זה איך אתה בעצם עובר מממשקי 2D, זאת אומרת, מסכים, בין אם זה מסך של PC או מסך של טלפון, או כל מסך אחר, ובעצם שם את האינפורמציה או את התוכן על גבי העולם, ממש. זאת אומרת, שאתה, תוך כדי זה שאתה באינטראקציה עם העולם, וזה לא משנה אם זה אינטראקציה עם אנשים אחרים, או כמו שאמרתי, עם רייטים, או בעבודה שלך, או שאתה נוסע, או שאתה הולך לראות איזה אתר ארכיאולוגי שמעניין אותך, איך בעצם מוסיפים תוכן מעל זה, ובשביל להגיע לדברים האלה, צריך גייטווי חדש, אין ערך משקפיים וכולי, אבל גם צריך את כל הסביבה סביב זה. עכשיו, אם אתה מדבר חזרה על שני דברים, קודם כל על בעצם איך אפשר להתחיל ליצור ואיך השוק מסתכל על זה, אז אני אענה בצורה נורא פשוטה. חברה שאני מניח שכולם מכירים, שכולם קואלקום, שהיא בעצם החברה המובילה היום בכל תחומה, נקרא לזה הקומפיוט של XR, הקימה קרן השקעות שמתמקדת בקריאטורס, היא מתמקדת באנשים ליצור תוכן לשוק החדש הזה, בין שזה קרן של 100 מיליון דולר שהם הכריזו עליה בשנה האחרונה, וזה כל הייעוד שלה, לא טכנולוגיה, ולא לצורך העניין צ'יפים או כל דבר אחר, אלא זה יצירת תוכן ויצירת value, שתצדיק בכלל את האקוסיסטם הזה. עכשיו, אני מבחינתי כבר המון שנים, כבר יותר מ-10 שנים, באמת רואה בזה את האבולוציה הטבעית הבאה. אותי זה מתסכל, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, אותי זה מתסכל, שנניח אני הולך ברחוב בטוקיו, וכל השלטים מסביבים ביפנית, ואין איזה משהו שיכול להקרין לי את אותו על השלט, פשוט נניח בעברית או באנגלית, במשהו שאני יודע לקרוא. כאילו המידע שמה, זה בסך הכל להנגיש אותו בצורה שהיא טבעית לנו, שהשלט יחליף את השפה בצורה אוטומטית, ואני לא צריך עכשיו ללמוד יפנית. וזה כל מיני דברים כאלה שמבחינתי באמת יכולים לשטח את העולם ברמת ידע, לשטח בצורה חיובית, לא שלילית. ולגרום להרבה יותר אינטראקציה ולהרבה יותר הזדמנויות. אני חושב שכמו שענת אברה בעולמות שלה. ואתם יודעים, מבחינת מודלים עסקיים יש המון המון מהפכות גם בתחום הזה, אבל בגדול זה איך שאני רואה את הדברים.
אז יש, דיברנו הרבה על, הזכרת עכשיו ניר והזכר קודם ענת וגם שי, את ההזדמנויות שיש בתחום הזה, שבעצם מאפשרים לברוא איזשהו עולם חדש שהוא נגיש יותר והוא ברור יותר, ויש בו, אפשר לחפות על חלק מהמגרעות או המגבלות של העולם האמיתי. בואו נחזור רגע לדבר על הסכנות. שי הזכיר קודם את הסכנה הפיזית, שאנשים נופלים לתוך בורות או מוצאים את מותם חלילה במהלך רדיפה אחרי פוקימונים. מעבר לנושא הפיזי, איזה עוד הסתייגויות יש מהטכנולוגיה הזו ואיך אולי היא יכולה דווקא לשמש את הדברים שהם פחות טובים, או איזה השלכות פחות חיוביות יכולות להיות לה? לא כולם ביחד, בואו...
בקשר, אני יכול להתחיל, יש לי כמה טינג'רים בבית, וגם יצא לי לגור גם בישראל וגם בארצות הברית איתם, ואני יכול להגיד שאחד הדברים שאותי מפחיד, והילדים שלי, מה לעשות, כילדים של הורה שמתעסק ב-VR ו-AR, אז אתם מניח שאתם יכולים לנחש איזה מכשירים יש בבית ומה הם ניסו ומה הם ראו. אני, אותי, מה שמפחיד בעיקר דרך אגב, פוסט קורונה וכל הדברים האלה, זה שהדברים האלה יכולים להביא לעוד יותר ניתוק ועוד יותר barriers בין אנשים. אחד הדברים שתמיד הסתכלנו עליהם, ואנחנו עדיין מסתכלים עליהם, זה איזשהו, נקרא לזה, מיינדסט כזה של שתי מילים, look up. והרעיון הוא באמת שאיך אנחנו יכולים לגרום לאנשים להרים את הראש מהטלפונים. כי אני רואה את הילדים שלי היום, הם לא מתקשרים, אפילו שאתה יודע, הרבה פעמים באים עם חברים, וזה כל אחד בעולם שלו, בטלפון שלו, והסכנה מבחינתי בעולמות האלה, שזה עוד יותר יגביר את הדברים האלה, אני מקווה שנוכל ליצור את זה בצורה כזאת, שזה יעשה בדיוק הפוך, שדווקא זה יחזיר אנשים למציאות, ויחזיר אנשים לאינטראקציה יותר בריאה, נקרא לזה.
אני חושב שכולנו הכרנו את המושג מטאוורס ברגע שפייסבוק הציגה אותו לעולם כאיזשהו חזון עתידי לפעילות של החברה, ואפילו שינתה את שמה כדי לומר שהם מתכוונים לזה, וזה באמת המרכז של הפעילות שלהם והכל, ואני באמת ככה שאלתי את עצמי, מה היה הדיון שהוביל לשם? האם ישבו במשרדי חברת פייסבוק, וחשבו איך אפשר לגרום לאנשים לבלות עוד יותר שעות בטלפון שלהם? איך אפשר לגרום להם להיות, לשקוע עוד יותר בתוך העולם, ולאבד עוד יותר קשר, עוד יותר בעולם הווירטואלי, ולאבד את הקשר לעולם המציאותי, ומשם הגיע החזון הזה? ובאמת מעניין אותי מה אתם רואים, ענת, שי, כשאנשים משתמשים בפלטפורמות שלכם, אתם רואים סוג אחר של התנהגות, אתם רואים אותם באיזשהו מיינדסט שונה משהם נמצאים בעולם האמיתי, או במקומות אחרים באינטרנט?
אני לא יודעת לדבר איך הם מרגישים, אני לא מכירה אותם, הם וירטואלים. אז אני לא יודעת לענות לזה בהקשר של איך זה משפיע. אני יכולה לדבר בהמשך למה שניר אמר, על, אני חושבת שההשפעה שאני חושבת עליה בהקשרים של איך זה משפיע, אני חושבת שמה שיקרה זה עיוות של מה שאנחנו מבינים כתפיסת זמן ומרחב. אני חושבת שמה שלנו ברור כזמן ומרחב היום, התפיסה הזאת תשתנה אצל הילדים שלנו. האופן שבו הם יבינו ויפעלו בתוך זה, שונה בתכלית מאיך שאנחנו מבינים זמן ומרחב. והדבר הזה, היום יש שיבושים, כי אנחנו שונים מהם כבר, זה מייצר דיסאוריינטציה. ואני מתעלמת עכשיו מעניינים של סייפטי, בולינג, כל הדבר הזה שהוא בעיניי מובן מאליו, שהוא סכנה וצריך לטפל בזה. אבל אני לגמרי חושבת שבהמשך למה שניר אמרת, הם מפגשים עם החברים שלהם, הם יושבים עדיין על המסכים, גם כשהם משוחחים עם אותם, גם כשחברים יושבים איתם בחדר, הם בתוך המסך, הם לא יושבים ומדברים אחד עם השני. המקום שאליו הם שאובים איננו כאן ועכשיו, הוא שם, הוא אחר. והחזרה, ההליכה, כאילו בין לבין, יש בה משהו מאוד מתעתע. היא מתעתעת עוד יותר כשאתה עם VR, דרך אגב. אז אין לי ספק שיש לזה השפעה גם על המוח שלנו, ויהיו לזה השלכות. אבל האם הרע עולה על הטוב? אני לא חושבת.
אפשר להמשיך להפחיד כאן?
בבקשה.
אני חושבת שאחד האיומים הגדולים באמת, וכאילו מאוד מדוברים, זה כל העניין של פרייבסי. ומה המשמעות של להזמין חברה גדולה לתוך הבית שלנו, שתהיה לה את האופציה למפות ולראות כל דבר ודבר בבית שלנו, שתהיה להם סריקה מלאה של הבית שלנו, אבל זה נושא מאוד מאוד מדובר, אבל אני תמיד, מה שמלווה אותי כל הזמן, ואני באמת חושבת על זה מדי יום, ואני לא יכולה לשים את זה בצד, זה שבסוף הדרך הזאת, או לא יודעת, בתחילת הדרך הזאת, כשנגיע לעידן של משקפיים, אז יכול מאוד להיות שחברות יכוונו לזה שאנחנו נראה את המציאות באופן שקוף דרך משקפי היער, כלומר שאנחנו כבר נאבד את המודעות לכלי שנמצא על הפנים שלנו, המשקפיים שאנחנו נרכיב ישנו לנו את המציאות בלי שבכלל נבחין בזה, וכבר יהיה חלק מאיתנו, ואז חברות יוכלו לעשות דברים מאוד 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 בעייתיים, כמו למשל להוסיף אובייקטים תלת-ממדיים שנראים לנו אמיתיים לגמרי, או להפך למחוק עצמים פיזיים משדה הראייה שלנו, ולכן יש איזושהי התנגדות פנימית מאוד מאוד עמוקה לריאליזם ביער. אני חושבת שהם יוצרים, מעצבים, מפתחים, שבדרך כלל שואפים בעולם שאנחנו מכירים היום, הם שואפים ליצור חוויות שהן יותר שקופות וחלקות, אני כזה עושה שלושה קליקים ומגיעה ליד שלי, אז פה זה קצת סיפור אחר, כי אנחנו דווקא צריכים להדגיש את הווירטואלי, ולהיות ערים לזה לדבר הזה, כדי לא לאפשר לבעלי כוח להציג בפנינו מציאות שהיא נוחה להם בלי שבכלל נשים לב לזה.
כן.
רק דבר קטן אחד להוסיף, ברמת החשיבה. תראו, אנחנו משחר האנושות עושים אוגמנטציה למציאות. התחלנו בבניית כלים כאלה ואחרים, והיום אנחנו, אתם יודעים, ואחרי זה בנינו לעצמנו, או נכנסנו למערות, ואחרי זה בנינו לעצמנו בתים וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, על הקנבס הבסיסי, אנחנו מוסיפים דברים. בדיפולט, ולדברים האלה יש גם השלכה שלי, זאת אומרת, יכולים לבוא אנשים ולהגיד, זה שאנחנו בונים היום בנייני קומות, מסתיר את הטבע ומשנה את משטר הרוחות וכו' וכו' וכו'. אז יש איזה פלוסים ויש איזה מינוסים. אני חושב שבאיזשהו מקום זה גם בקטע הזה אותה צורת חשיבה של אוקיי, איפה עובר הגבול באמת, ואיפה, ששענת אמרה את זה, איפה הסוויט ספוט של בוא נהיה בטוחים שהחיובי עולה על השלילי, ונדע לעצור, נדע לשים בלמים ודברים בשביל שזה לא, שהטיפינג פוינט לא יגיע.
יש, אתם אומרים דברים שנשמעים מאוד מאוד הגיוניים, ואני גם חייב אבל קצת לקחת דווקא את העמדה המנוגדת ולאתגר אתכם, ולשאול האם אלו לא סכנות או חששות שקיימות בכל טכנולוגיה ובכל מדיה, והאם לא אמרנו אותו דבר על, כמו שאמרתי ככה בפתיח, על צפייה בטלוויזיה, או אפילו בזמנו על קריאת ספרים. הם יוצרים איזה עולם דמיוני, הם מרחיקים אותנו מהעולם הממשי, הם מהווים חלופה לקשר אנושי, הם גורמים לנו לפעמים קצת להתבלבל ולחשוב על המציאות, או לעבור איזושהי שטיפת מוח, שבה מי ששולט במדיום הזה בצורה טובה, מכתיב לנו קצת איך לראות את המציאות. זאת אומרת, כל הדברים האלה שאתם מתארים, הם בעצם דברים שקיימים בכל מדיה ובכל טכנולוגיה, ואולי ההבדל כאן הוא שהטכנולוגיה הזו שנקראת מטאוורס, היא הדוגמה הכי מוחשית, הכי אימרסיב, הכי כוללנית, שאנחנו מכירים עד היום, החוויה אולי הכי משפיעה, ולכן העוצמה של הדברים יותר גבוהה, אבל איכשהו נדמה לי שברמה, זאת אומרת, ברמה הכמותית אני מבין את העניין, אבל ברמה האיכותנית, אני רגע רוצה להעלות את השאלה, האם אלו לא שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן לגבי כל טכנולוגיה ולגבי כל מדיה?
אני חושב שהתשובה קצרה היא כן, אבל אני חושב שהאיכות זה בדיוק מה שאמרת בסוף. יש סיבה לזה שהדור הבא גם של VR ו-AR הוא על הפרצוף שלנו. מה זאת אומרת? בסוף זה משחק של נדלן. הנדלן הכי יקר שיש לנו בגוף האדם, הוא מסתובב סביב הראש. גם יעשה בגלל המוח, אבל גם בגלל שכל החושים שלנו בסוף מתרכזים באזור הזה. עכשיו, אם אתה ממסך, וככה אנחנו, הרי איך אנחנו תופסים את העולם? בעזרת החושים שלנו. ואם אתה מגיע למצב שאתה ממסך בצורה הרמטית את כל החושים, ואתה מזרים את הדאטה לכל חוש בנפרד וקובע אותו, זה כבר מגיע למצב שאתה ממש יכול בצורה הרמטית לצורך העניין לשנות תפיסה של עולם. עכשיו זה מאוד מאוד רחוק משם, זה אני חושב שזה יגיע, אני מאוד מסכים איתך שכל פעם שהיה צעד זה כן, עלו על השאלות האלה, אני גדלתי בדור של אתה רואה את הטלוויזיה וזה יזיק לך וכו' וכו' וכו', היום אני בקושי רואה, אז כן, אבל אני חושב שיש איזשהו שוני בקטע כמה באמת זה מתחבר לתוך הבסיס של איך אנחנו תופסים את העולם.
זאת אומרת, העוצמה כאן, העוצמה הגבוהה, ובעצם היא מה שהופך את החוויה הזו לכל כך עוצמתית, ובה בעת גם הופכת אותה אולי לכל כך מסוכנת, כי כשעוברים משהו כל כך עוצמתי, זה יכול להיות גם מאוד חיובי, אבל כשזה משהו שהוא פוגעני, אז גם עוצמת הפוגענות, יש להם ככה העצמה באותה המידה. אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול רגע, לחזור לשי ולשאול קצת על, את מאוד פעילה, אני מבין, בכל מיני חוגים של AR או Metaverse בישראל. תני לנו איזה הצצה למה קיים בתחום הזה בארץ, מי פעיל בו, איזה מסגרות יש לדיון או לחלוקת מידע וחוויות?
יש הרבה קהילות, הן מרוכזות ברובן, למרבה ההפתעה, בפייסבוק. צריך קצת להפריד, כאילו יש את הבאזוורד, מטאוורס, אמרתי, אני משתדלת להימנע מהמילה הזאת, עם הקדימת המאוחר, היום כבר כל דבר זה מטאוורס, NFT זה מטאוורס, פילטרים זה מטאוורס, אבל בתכלס, כאילו, אנשים שהם בקור של של התחום הזה, בריסרצ', בטכנולוגיות, בקשיים העיצוביים שהם אינסופיים, אלה שבאמת מודעים למה קיים ומה לא, ובעבודה, כמו שניר אמר, שאנחנו עוד לא נמצאים במקום הזה המפחיד, עוד לא הגענו לנקודת האל-חזור, הם לא המונים, אין המון אנשים כאלה, אבל זה כן תחום שמאוד מאוד מתפתח, ואנחנו, יש כל מיני מיטאפים שקורים, אתמול הייתי באיזשהו מיטאפ של מטה, יש התפתחות חיובית, יש יותר סקרנים שמצטרפים לדיונים, יש קהילות אונליין, אני קצת חופרת בטוויטר, יש מיטאפים שריסה התעשתה לאורך השנים, שעוד יחזרו בעתיד, זה לא קטן, אבל זה גם לא עצום, ויש באמת עוד המון המון סימני שאלה גדולים בתחום, ולכן יש מקום לעוד הרבה אנשים, ובעיקר נשים.
אז הזכרת את נכון, והנה אני שמח שכאן מבין האורחים שלנו, שני שליש מהם הן נשים, אז זה גם חשוב וראוי לציון.
זה משהו שהשתנה, הייתה, אני, כשהגעתי למיטאפים בפני שנתיים אפילו, הייתי כמעט לבד שם, בין גברים, והיום, אתמול הייתי במיטאפ שאני חושבת שהיחס היה 40-60, זה היה מאוד נחמד.
יפה. הזכרת את הדומיננטיות של מטא, ואני רוצה רגע לחזור לענת, שהשתמשה לא פעם בביטוי של מי, אם אני מצטט אותך נכון, איזו חברה, למשל, האם רובלוקס היא אחת הקנדידטיות לשלוט במטאוורס, או להכתיב את המטאוורס? קצת נשמע כאילו יש כאן איזושהי זירה שבה, כמו האינטרנט, וכמו הענן, וכמו הרבה טכנולוגיות אחרות, זה מתחיל מאיזושהי זירה פתוחה שבה כולם יכולים לשחק, אבל מהר מאוד נוצרים גייטקיפרס, מהר מאוד נוצר איזשהו גוף חזק שמכתיב את הטון וקצת מכתיב את כללי המשחק, ועושה את זה לא תמיד על פי האינטרסים של המשתמשים, אלא הרבה פעמים לפי האינטרסים המסחריים שלו. את מרגישה שזה המצב גם במטאוורס, או עלול להיות המצב גם במטאוורס?
כרגע זה לא המצב. אני חושבת שבגלל האופן שבו רובלוקס, בפרט דייב בזוקי, בנה את ה... ומדיין ממשיך להוביל את הכלים שהוא נותן לקריאטורס, אז האפשרות היא פתוחה בפני כולם. אז יש... לא מעט סטודיואים, שחלק מהם שהם פרופשיונלס, חלק של חבר'ה מאוד צעירים, ששולטים, שיש להם אחיזה, ואנחנו מדברים על כמה עשרות. עוד אין את האחד שהוא הפך להיות ה-EA הבא, או ה-Ubisoft הבא, או ה-King, או סופרסל. זה יקרה, בטוח שזה יקרה, אין לזה ספק. אבל זה לא מתוך זה שרובלוקס מנווטת את זה באופן הזה, אלא זה נובע מתוך הקהילה. זאת אומרת, החוויה שאני... יצרתי, ככל שהיא פונה ליותר אנשים, האלגוריתם ירים אותי. אני לא יכולה, כמו במובייל, נגיד, להשתמש בעשרות מיליונים של דולרים בשביל לעשות user acquisition. אין לי אפשרות כזאת. אני לא יכולה לקנות את הדרך שלי למעלה. זה הולך רק דרך האנדורסמנט של הקהילה. ולכן יש משהו שהוא מאוד דמוקרטי בפלטפורמה הזו. ולכן היא, לפחות כרגע, נהדרת.
ואנחנו מביאים מכאן משאלה שאולי בניגוד לפלטפורמות אחרות היא גם תישאר כזו. אז בואו נסכם, דיברנו על מטאוורס, וקודם כל שאלנו מה זה מטאוורס, הגדרנו את זה כיקום וירטואלי הנחווה באמצעות מכשיר יהודי, דיברנו על זה שיש כאן איזושהי בריאה של עולם חדש שלאו דווקא מדמה את המציאות, אלא אולי מייצר אלטרנטיבה שלא מוגבלת באותן מגבלות שיש לעולם האמיתי, או אולי שזה ה-wishful thinking שלנו, לאן אנחנו מקווים שהעולם הזה יתפתח וילך. דיברנו על זה שמטאברס מכיל גם מציאות רבודה וגם מציאות מדומה, שתי טכנולוגיות שונות וחוויות שונות לגמרי. הזכיר ניר שלפני 10 שנים היה איזשהו וואו אפקט מעצם קיומה של הטכנולוגיה, והיום משקיעים שנכנסים לתחום כבר לא כל כך מתפעלים מעצם העובדה שאפשרי לייצר מציאות רבודה, אלא שואלים על היישום, על לאן זה הולך ואיך אפשר לעשות מזה משהו שמביא ערך, וכמובן שגם מייצר הכנסה. הזכיר השי שלאומנים יש כוח מטורף להוסיף ממד פנטסטי לעולם, יש כאן איזושהי הזדמנות. באפליקציות שקיימות כיום, כמו פוקימון גו, מנצלות את הטכנולוגיה בצורה חד-ממדית, זאת אומרת, הן מלבישות אלמנטים על העולם האמיתי, אבל עדיין לא בהכרח מוסיפות מידע מהמשתמשים. החוויה היא עדיין פסיבית, ולא חוויה שבה המשתמשים עוזרים לייצר את העולם הווירטואלי, מה שאולי קיים יותר במציאות מדומה, ובפלטפורמות כמו רובלוקס, ששם שוחה בהצלחה ענת, שאמרה לנו שהמטאברס מאפשר לחוות מציאות אלטרנטיבית, למשל להגדיר לעצמך את המגדר, ולקבל את החוויה בצורה מלאה, לא רק להגדיר את עצמך בצורה מסוימת, אלא באיזשהו מקום לעבור חוויה של להרגיש איך זה להיות, הדבר שאתה רוצה להיות ואתה בוחר להיות, כאמור במנותק ממגבלות העולם האמיתי. דיברנו על החששות או הסכנות שהעולמות הווירטואליים עלולים לייצר איזשהו ניתוק מהעולם המציאותי, במיוחד אצל ילדים, עלול להיווצר עיוות בתפיסת הזמן והמרחב, יש חשש לפגיעה בפרטיות. עלתה השאלה האם נכון להבדיל בין העולם הווירטואלי לעולם האמיתי, כדי לחדד את השוני ביניהם, והוסיף השי, כדי לא לאפשר לבעלי כוח להכתיב לנו איך אנחנו רואים את המציאות או איך המציאות צריכה להתאפס. הזכרנו שהחששות האלו קיימים בכל טכנולוגיה ומדיה, אבל העוצמה והכוללניות מעצימים את הסכנה. המטאברס, אמר ניר, משתלט על החושים שלנו וממסך את הראייה הבלתי אמצעית שלנו את המציאות, ומכאן כוחו. דיברנו על זה שכל הנושא הזה של מטאברס הוא עדיין בחיתוליו ובאיזשהו מקום, הוא איזשהו קונספט שתפס בתקשורת, אבל אנחנו עדיין לא שם. אנחנו בשלב ראשוני, אנחנו רואים לאן העולמות האלה יכולים להתפתח, אבל כרגע הייצוג שלהם או כרגע המימוש שלהם הוא עדיין קצת אקספרימנטלי. וסיימנו בלציין שיש גם קסם בשלב שבו אנחנו נמצאים, שהוא עדיין עולם די פתוח, שאין בו גייטקיפרס, אין בו שומרי סף שמשתלטים עליו ובאיזשהו מקום מכתיבים את התנאים לקיומו בהתאם לאינטרסים העסקיים והמסחריים שלהם. הוא עדיין איזושהי זירה דמוקרטית, ובאנו משאלה שבמידת האפשר היא תישאר כזו, ונראה איך גורמים שונים פועלים בתוך העולם הזה, מוסיפים את היצירתיות שלהם, ולאו דווקא הופך לנחלתו של איזשהו גורם מסחרי אחד. היה מרתק, חברים, תודה שנתתם לנו הצצה לתוך העולם העתידני והמרתק, וגם קצת מפחיד, אבל בעיקר מאוד מסעיר ומעורר השראה הזה. ואנחנו מקנאים, לפחות דבר שבעצמי, מקנא בכם, שאתם החלוצים והמובילים של הדבר הזה, שקשישים כמוני מנסים להבין אותו ועדיין מרגישים שהם מסתכלים על הצד מבחוץ. תודה לך, תומר דין.
תודה לך, שאולי.
אבל עכשיו אנחנו נסיים ונגיד תודה גם ל-Ynet, שמשדרים את השידורים שלנו במסגרת Ynet רדיו, ואנחנו גם, הפרק ששמעתם עכשיו יהיה זמין החל מעוד כמה שעות בפלטפורמות הפודקאסט החביבות עליכם, כמו ספוטיפיי ואפל פודקאסט וסאונד קלאוד וכל השאר. פרק 15 של פינטק מגיע לסיומו, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, נושאים חדשים ואורחים חדשים. תודה גם לכם, ענת, שי וניר, שהצטרפתם אלינו והחכמתם אותנו, תודה למאזינים, ואני רץ עכשיו לסיים את הסשן הווירטואלי הזה, ולחזור לעולם האמיתי, הפיזי של ניו יורק, שבו יש מטוסים שעומדים להמריא לישראל בשעה מאוד מסוימת, וצריכים להגיע אליהם בזמן. אז תודה
למאמן, שיגיע בזמן.
אמן.
תודה רבה.